ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא השם אל אברהם ויאמר אליו אני אל שדי, יתהלך לפניי והיה תמים. אז אם כן, מי נראה אל אברהם? השם, לא אל שדי. אני מצטער מאוד. מי שענה אל שדי זה טעות. אצלי כתוב וירא השם. נכון? נכון? לא כתוב וירא אל שדי אל אברהם. כתוב וירא השם אל אברהם. ומה הוא אומר לו? אני אל שדי. לא. הוא אומר, במצב הזה אני לא יכול להתגלות אליך כפי שאני. אבל מי שאומר את זה, זה השם. מה? כתוב מי נראה השם, כתוב וירא השם. אי אפשר להפוך את הפסוק. הפסוק אומר וירא השם.
אבל אברהם לא ראה את זה.
נכון, הוא רק שמע. מה הוא שמע? לא, בסדר, לא, בסדר, מי אמר אברהם לא ראה? אני מצטער, וירא, הכוונה שהוא נראה. זאת אומרת שאברהם ראה. אבל זה כאילו, אני יודע, מישהו במראה נראה אחד ובדיבור נראה אחר. ויאמר אליו, אני אל שדי. כלומר, אתה יודע, אני נראה אליך בתור השם, אבל תדע לך שאני אל שדי.
איזה
הבדל יש? זה בכלל לא אותו דבר, זה בדיוק הפוך. כלומר, השם ואל שדי, הייתי אומר, זה ממש הפוך אחד מהשני. בואו נראה את זה. אגב, לפני שאני אענה לך, אני רק רוצה לזכור עוד דבר. עם מי היה אברהם רגיל לדבר? עם אלוהים, נכון? נכון? תסתכלו בבקשה למשל בפסוק ג', איך כתוב? ויפול אברהם על פניו וידבר איתו אלוהים לאמור. זאת אומרת, יש פה שלוש שמות שמשחקים פה בתוך ההתגלות אל אברהם. צריך לברר על מה מדובר. אברהם רגיל לדבר עם אלוהים. גם אתם רואים כל ההמשך. כן, איך כתוב פסוק ת' ויאמר אלוהים אל אברהם, נכון? אחרי זה פסוק ת' ו' ויאמר אלוהים אל אברהם שרה אשתך, אחר כך פסוק י' ח' מאוד מעניין, ויאמר אברהם אל האלוהים, פסוק י' ת' ויאמר אלוהים אבל שרה, אחר כך פסוק כ' ב' נא להסתכל בבקשה בפסוק כ' ב' ויחל לדבר איתו ויעל אלוהים מעל אברהם. בסדר? פסוק כ' ג' ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ידי ביתו ואת כל מנת כספו כל זוכר באנשי בית אברהם וימו לצער עולתם, בעצם המזה כאשר דיבר איתו אלוהים. אם כן, אנחנו רואים פה שכל הדיאלוג כולו מתקיים עם אלוהים, אבל בתחילת הפרק ויראה אליו השם. מה זה אומר? השם אומר לו, תשמע, אני רוצה להתגלות אליך. אבל יש משהו שמעכב. מה הדבר המעכב? אנחנו רואים מהמשך הפרק. ברית המילה. אתה ערל. עורלתך מעכבת אותי מלדבר איתך. אז תמול, בבקשה. מה כתוב בפרק י' ח' פסוק א', אחרי הברית המילה? ויראה אליו השם. זה ממש מה שזה בלומה. כלומר, אחרי ברית המילה, ויראה אליו השם, הוא לא אומר לו, אני אל שדי. אומר השם. אבל בתחילת פרק י"ז, השם אומר לו, בגללך אני רק אל שדי. מה הדבר שמעכב? ברית המילה. אז תעשה ברית מילה, נוכל לדבר.
לא היה יותר הגיוני שיתגשר אל אברהם בשם אלוקים קודם, ואחר כך בשם השם?
לא. כי אם היה רק שם אלוהים, אז אברהם לא היה מל בחיים. כי אלוהים זה אלוהי הטבע. ולפי הטבע, האדם ערל. עד רבה, ברית המילה היא פגיעה בשלימות הטבעית.
אז איך זה שאלוהים אמר לו לעשות ברית מילה?
זה לא אלוהים שאמר לו לעשות ברית מילה, זה בדיוק העניין. לא, לא, סכל פרק י' ז' פסוק א', ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא השם אל אברהם ואומר אליו אל שדי, יתהלך לפניי ויהיה תמים, ותנה בריתי ביני וביניך. ברור? זה בריתי ביני וביניך, ובהמשך מתברר שזה ברית המילה.
איך הוא אבל נראה אליו? אמרת שזה מעכב בעצם.
הוא נראה אליו בתור אל שדי. יפה, יש סתירה בפסוק. ויראה אליו השם כדי לומר לו אני אל שדי. כלומר זה כאילו הצצה. אתה יודע, רואים. אני הייתי מאוד רוצה... כן, בדיוק. קוקו, אני אשם, אבל אני אל שדאי בינתיים. עכשיו תעשה ברית מילה. אז נוכל לדבר בהם.
למה לא פנה על חסדת באל שדאי? זה משהו מעלה?
מי זה אל שדאי? אל שדאי זה השם. כלומר, זה לא שם פרטי. זה הופעה של שם הוויה. זה מה שכתוב.
אבל זה בין נסתר לנגמר.
יפה, יפה. זה מה שיוצא כאן. עכשיו, אני מבקש שתזכו לרגע אחד בספר שמות, פרק ו', פסוק ב'. ספר שמות, ספר שמות, פרק ו', פסוק ב'. מי שעשה את התא, טוב מאוד. כן. כן. פרק ו' פסוק ב' בספר שמות, מצאתם? וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם. כלומר, מגלה לו איזה סוד. דע לך שאלוהים הוא באמת השם. פסוק ג' וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. באל שדאי. ושמי באמת הוא השם. מסקנה לא נודעתי להם. זאת אומרת, אני נגלתי בתור מי שנותן הבטחות. מה אומר רשי שם? מי שיש לו רשי? הבטחתי מבטחות. לא. באל שדאי אומר רשי, הבטחתי מבטחות, ובכולן אני אמרתי, אני אל שדאי. ואלגר רשי מביא כל ההבטחות שקדוש ברוך הוא אמר לעבוד, ותמיד מופיע השם אל שדאי. ושמי השם... שהרי לא נודעתי להם במידה אמיתית שלי שעליה נקרא שמי השם, שהרי הבטחתי מבטחות ולא קיימתי. אז במילים אחרות, השם זה מי שמקיים את ההבטחות שלו, אל שדאי זה מי שנותן הבטחות אבל לא מקיים אותן.
אפשר להבין דבר כזה.
למה? כמו כל פוליטיקאי.
אתה לא מבטיח, כשאדם עשוי הבטחה ולא מקיים, הוא אפשר להיות דבר, יקב שלוחות, הוא מבטיח.
אני חמה שוב. כשאדם מבטיח, הוא חייב לקיים. כשהשם מבטיח, זה פלא שהוא מקיים. ואני אסביר לך למה. כן, הבנתי את התמיעה, ואני רוצה גם להסביר לך. כשהשם מבטיח, הוא אומר, למי אני הבטחתי? הבטחתי לפלוני. אז בוא נבדוק, האם אתה אותו פלוני שאני הבטחתי לו? כלומר, האם לא עברו שינויים באישיות שלך? שגורמים שאתה לא אותה האישיות שאליה ניתנה ההבטחה. לכן אם אנחנו למשל בני ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב, באים לקדוש ברוך הוא בבקשה שהוא יקיים את ההבטחות שהוא נתן לאבותינו. אז יאמר הקדוש ברוך הוא, הוכיחו שאתם הבנים של אבותיכם. כלומר, היו ראויים לזה. אז עד רבה, זה שיש הבטחה אלוהית, הכי קשה זה כשזה מתקיים, זה לא מובן. יותר מזה, אפשר לומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא יפתיח, הוא מי שמבטיח צריך לקיים, כמו שאתה אומר, אז זה אומר שהוא יכריח אותנו להיות ראויים להבטחה. וזה מאוד בנעים. לא מדויק. אנחנו נראה מה קורה אחר כך בפרק י"ח, כשכתוב וירא אליו השם, האם יש באמת, האם העיכוב הוסר לגמרי או לא.
אברהם פונה אליו בשם השם.
אברהם פונה אליו בשם השם, וזה כתוב. מה כתוב? אתה מדבר בפרק י"ח. קודם כל, שמת לב ששמה כתוב אדוני באלף דלת נון יוד ולא בשם הוויה. כן. אמרת שאברהם פונה אליו בשם השם. כן? זה אני עוד לא ראיתי. אבל זה אנחנו נראה, כשנגיע לפרק י"ח, בסדר? אמרתי, יש לנו כלל גדול שפרק י"ז נמצא תמיד לפני פרק י"ח. אז לכן אנחנו קודם כל לומדים פרק י"ז, כשנגיע לפרק י"ח אנחנו נראה את העומק של הדברים, בסדר? כי רק דבר אחד אני רק אולי רומז מראש, אתה אומר שהשם נראה אל אברהם, ואם אני מסתכל בתחילת פרק י"ח אני לא רואה שזה אל אברהם שהוא נגלה. וירא, מה כתוב? אליו, לא כתוב אל אברהם. אבל זה תשאיר בינתיים להמשך. בואו נחזור לפרק י"ז. אל שדאי. כל מקום. שתמצאו הבטחה אלוהית על הזרע, שם תמצאו אל שדי. כל מקום שיש הבטחה על הזרע, זה אל שדי. מה העניין? מה זה להיוולד? ראיתם לפעמים לידה? לא ראיתם לידה. אבל כשילד נולד, כולם מבסוטים, נכון? מזל טוב, אומרים. שמחה גדולה מקרינה על כל הסביבה. ילד נולד. למה כל כך שמחים? מה השמחה בזה שילד נולד? הרי, טוב, פשוט מה שאנחנו שמחים עליו זה החידוש. יש פתאום עכשיו זהות חדשה שמתהלכת בתוכנו, שלפני כן לא הייתה. עד עכשיו הוא לא היה, עכשיו הוא נהיה. אבל אם נדייק, אנחנו נראה שזה לא לגמרי מדויק שהוא לא היה. כי הרי ממה מורכב הפצפון הזה? הוא מורכב משני דברים. מגוף ונשמה. מגוף ונשמה. הגוף שלו, לפני כמה דקות, גם כן היה קיים, לא השתנה שום דבר. הוא היה בתוך הרחם. ועכשיו הוא בחוץ, אבל זה אותו גוף. הנשמה, גם כן הייתה לפני כן. אז מה התחדש? מה? אותו, את הגוף. למה? באולטרסאונד ראו הכל. מה אתה אומר? הייתי אומר, החיבור. החיבור. לפני כן הנשמה הזאת הייתה, אבל הייתה בעליונים. הגוף הזה היה, אבל הוא היה ברחם. מה קרה עכשיו? התחברו. החיבור הזה הוא החידוש שכל כך משמח אותנו. עכשיו אני שואל את השאלה, בחיבור הזה, איך החיבור הזה הוא בכלל אפשרי? כי הרי הגוף זאת יצירה טבעית. הנשמה זאת יצירה על-טבעית, חופשית. איך אפשר בכלל להכניס את זה בזה? אתם יודעים, יש ברכה שאומרים אותה, אשר יצר את האדם חוכמה. זה מסתיים ברופא כל בשר, הוא מפליא לעשות. מה מבאר הרמה? מה זה מפליא לעשות? שקושר דבר רוחני בדבר גשמי. איך יכול להיות? אין הקשירה הזאת, עליה נאמה, מפליא לעשות. זה לא מובן. בסדר? כן, מה אתה אומר?
זה לא היה בלידה,
לא. לא. זה גמרא מפורשת. נשמה ממתי ניתנה באדם? משעת יציאה. נכון? יש מחלוקת בגמרא. משעת יצירה או משעת יציאה, וההכרעה שמה של הדיון זה משעת יציאה. אז זה דיון שאנחנו דנו בו... לא, סליחה. נשמה, סליחה. ניתנה משעת פקידה אפילו. משעת פקידה. משעת פקידה. יש שם דיון במסכת סנהדרין. אבל יצר הרע, משעת יציאה. בסדר. אבל יצר הרע, משעת... אז החיבור בין היצר הרע לבין הגוף. עכשיו, יש פה איזו נקודה מאוד לא ברורה. איך אפשר לקשור ישות מוסרית, דהיינו הנשמה, עם ישות טבעית, דהיינו הגוף? החיבור הזה הוא בעצם כמו ריבוע המעגל. למה אני מתכוון? יש, אתם יודעים שבגיאומטריה יש בעיה שאי אפשר לפתור, זה ריבוע המעגל, נכון? אין לנו דרך בגיאומטריה לבנות ריבוע ששטחו שווה לשטחו של מעגל. יודעים, יודעים את זה, נכון? כן או לא? בגיאומטריה. לא. לא, לא. יש בגיאומטריה, יש בגיאומטריה תרגילים שבהם משל אפשר להפוך משולש לריבוע, או מעגל למשושה. לא, לא מעגל למשושה. ריבוע למשושה. כלומר, יש כל מיני דרכים להביא צורה אחת להיות בעלת שטח כמו צורה אחרת. במעגל זה בלתי אפשרי. וההסבר לכך הוא פשוט מאוד, שהמעגל הוא בנוי על יחסים, יחסי שטח והיקף שהם לא רציונליים. זאת אומרת, היחס בין ההיקף לבין הכותר, מה הוא? לא נכון. פאי. ופאי הוא מספר בלתי רציונלי. זאת אומרת, אין לנו אפשרות למדוד אותו בקטעים, בקטעים של ישר. ולכן כל דבר שהקווים אצלו ישרים לא יכול למדוד דבר שהקווים שלו עגולים. זה פשוט, זה נתון של המציאות. כלומר, כביכול העולם נתון לשתי מערכות שונות לגמרי, הקווים הישרים והקווים העגולים, ולא קרב זה אל זה. בעולם הסמדים של הקבלה אומרים לזה, זה קו היושר וזה קו העיגולים, כשקו היושר מייצג את ההנהגה המוסרית של העולם, והעיגול את ההנהגה הטבעית של העולם. יוצא לפי זה שהלידה היא מפגש בין עיגול לבין קו ישר. העיגול מייצר, כלומר הטבע מייצר את הגוף, והקו הישר, דיינו ההכרה המוסרית, היא השורש של הנשמה. זאת אומרת, המפגש של הלידה, המפגש בין הגוף לנשמה, הוא המפגש בין הישר לבין העגול. או, אם תרצה, זה פאי. זה פאי. מה? מה? זה החיבור. אנחנו בעצם חתיכת פאי מהלכת. פאי בגמטריה זה שדאי. ודאי, אתה צודק, זה ממש במקרה. פאי זה לא בעברית, זה אות יוונית, נכון, אבל 3.14 זה מציאות. בסדר? פאי זה היחס בין הכותר לבין ההיקף, נכון? בין קו ישר לבין העגול. אתה יודע מה זה כותר ומה זה היקף? נכון. אז כמה כותרים יש בהיקף אחד?
כמה כותרים יש בהיקף אחד?
נכון.
זה הפאי?
כן, 3.14 ומשהו.
כמה כותרים יש בהיקף אחד?
כן.
יש המון כותרים בתוך.
לא, 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 לא. אם אני רוצה לקחת את הגודל של הכותר ולמדוד איתו את ההיקף, כמה פעמים יצא? קצת יותר משלוש.
שאני שם את זה ככה
בערבים? תיקח חוט. כן? תיקח חוט כזה, תעשה את הכותר. עכשיו תיקח את החוט הזה, תנסה, תשים אותו על ההיקף, כמה חוטים תצטרך לשים. בסדר? זהו, זה נקרא פאי.
שמה
הבעיה בזה? מה? שזה באמת אי אפשר למדוד. זה לא 3.14, זה 3.14, ועוד הרבה 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 סברות, וזה לא חוזר על עצמו אפילו. בקווים ישרים אתה יכול למדוד דבר בדבר. בסדר, במספרים שלמים. וזה בלתי אפשרי. או אפילו בשברים, גם פה אין שברים. בסדר? אין שבר שמתאר את הפאי. זאת מציאות, מה אני אעשה? זאת מציאות. אין שבר שמתאר... מה? לא, זה לא 3.14, זהו. זה, יש הרבה הרבה ספרות אחרי זה. אין סוף ספרות יש. כן, לא יודע, י' זה גם כן לא עוד שלמה. מה? טוב, ובכן, בואו נתקדם. כן? לכן, תראו, כל מה שיש לידה, מדברים על אל שדאי. זה לא במקרה. התהלך לפניי והיה תמים. הביטוי תמים, בעברית תנכית, פירושו שלם. כן? לא כמו בעברית מודרנית שתמים זה נאיבי, אלא תמים הכוונה שלם. זה לכאורה חוש הומור, משהו משהו. מה הולכים לבקש ממנו? לפגוע בגוף. ואתה אומר שהוא שלם? כן? איזה תמים זה? זה בכלל לא תמים. זה ההפך הגמור. נכון? אלא הכוונה, אנחנו פוגעים בתמימות של גופו, כדי שתתגלה התמימות של כללות אישיותו, גוף ונשמה. כלומר, נגיד אם יש לי שתי מערכות, שלמות לגמרי, אי אפשר לחבר ביניהן. אם אני רוצה להבריג אחד בשני, אני צריך באיזשהו מקום לפגוע באחד משני הגופים כדי שהגוף השני ייכנס בו.
אפשר להגיד שהגוף, כלומר, שהחתיכה
שאנחנו
מורידים
חתיכה
עודפת, ואז זה יוצא
ש... החתיכה עודפת, תראי לי זה בשאר הטבע. אתה יודע ששאר בעלי חיים, אפילו הקופים, אין להם אורלה. אז אתה רוצה להגיד שבאדם זה כן, זה עודף. אפשר להגיד את זה, אבל אין לך שום נתון בטבע שמורה על זה. מלכתחילה, אין שום סיבה טבעית לעשות את ברית המילה. נגיד, לחתוך את חבל הטבור, אני מבין. כן? אי אפשר לחיות עם חבל טבור. לכן מוכרחים לחתוך. אבל אם אתה מדבר על על האורלה, אפשר לחיות עם אורלה, לא? כן? זה מספיק טוב לך? כן, מצאו את זה עכשיו וכל מיני דברים. אלא ברור שיש פה פגיעה בתמימות, כלומר בשלימות של היצירה הטבעית, על מנת לאפשר רבדים יותר עליונים של המציאות להופיע בהם, להופיע בגוף. ברור? זה נקרא להיות שלם. אבל זאת אומרת שיש פה איזשהו ויתור. כלומר, אנחנו מייצרים באופן יזום איזושהי נכות ביחס לעולם הטבעי. נכות של מה אגב? של שלושה ימים. כן, ההלכה אומרת שאדם שעשה ברית מילה, אסור לו לצאת לדרך שלושה ימים. גם תינוק שעשו לו ברית מילה, לא מטלטלים אותו, שלושה ימים. זאת אומרת, כל העולם מתקדם, ואתה תקוע. אחר כך לך תגשר את הפער הזה, כשכל העולם כולו יתקדם, ואתה נשארת מאחורה שלושה ימים. לכן תשימו לב, שבכל התורה כולה, כל פעם שמוזכר שלושה ימים, או שלושת ימים, זה ההפרש בין ישראל לעמים. ההפרש לטובת העמים. כן. הגויים מתקדמים יותר. כי שום עקבה אין להם ביחס לטבע. אנחנו נשארנו אחורה שלושה ימים. כן. דרך שלושת ימים נלך במדבר. כן. אני אומר, היצור הטבעי הוא שלם דווקא כשהוא ערל. נכון? למשל, פרופיל בצבא, זה, אם אתה ערל זה 100. אם אתה נימול זה 97. נכון? זה חוק. הפרופיל הצבאי מוריד 3, פרופיל 97 זה בגלל שהיהודים מולים, ואז בעצם הוא לא שלם. בסדר? מה? עכשיו אתה יודע. כן? יש דרוזים שיש להם 100. כן? עכשיו, אז הפרופיל הזה, אז זאת אומרת שיש איזו פגיעה בשלמות הטבעית. אז יכולה, זה קשה להגיד על מי שנימול, היה תמים. אלא אני אומר, מאחר ואדם הוא מערכת כוללת, שכוללת גם את הגוף ועוד רבדים יותר עליונים, דהיינו הנשמה ומדרגות שבתוכה, ויש עיכוב להופעת המדרגות האלה, כל זמן שהגוף דווקא נשאר בשלמותו, לכן אנחנו פוגעים בגוף איזו פגיעה, על מנת לאפשר את חדירת הרבדים היותר עליונים האלה. זה נקרא תמים. במילים אחרות, יש פה שתי אפשרויות של השקפת עולם. יש השקפת עולם שרואה את העולם כשלמות אחת, סגורה מסביב לעצמה. זה עולם עגול. זה עולמו, למשל, של הפילוסוף ברוך שפינוזה. שאצלו העולם הוא יחידה מושלמת, סגורה על עצמה. ויש העולם בתפיסה הישראלית, שהוא עולם שאף על פי שהוא מרובה בהרבה דברים טובים, הוא לא מושלם. כלומר, הוא תמיד משאיר איזושהי פינה להמשך ההופעה. אז דווקא העולם הבלתי מושלם של היהדות, הוא מאפשר התקשרות לאור אינסוף. מובן? לכן, זה הסוד של מצוות הפאה. כן? כשאדם קוצר את השדה, זאת אומרת שהוא משתלט על העולם הזה, אנחנו אומרים לו, תשתלט לא על הכל, תשאיר פאה. יש משהו שהוא לא אחיזה שלמה. כן, מה רציתי לומר? נכון. שאלה יפה. זאת אומרת שלכאורה הפילוסופים צודקים, כשהם אומרים שאי אפשר לנשמה להתגלות, אלא אם כן הגוף חרף. תשובה. ברית המילה איננה חורבן הגוף, כי אם הקרבה של השלמות שלו. כלומר, יש משהו קטן. כן, זה, המדרש אומר ככה, מעשה, מה זה, התהלך לפניי. התהלך לפניי זאת אומרת, האם אתה יכול לעבור לידי? כן, זה כמו אדם שאומר, ככה המדרש אומר, שמשל למלך שאמר למטרונה אחת, עברי לפניי. כמו בתצוגת אופנה. אז היא נפגעה מאוד, אמרה, רגע, מה, יש משהו לא בסדר אצלי שאתה אומר לי לעבור? אבל לא, לא, אין מושלם ממך, אלא יש ציפורן אחת שלך שהיא ארוכה מדי. העבירי אותה ואת מושלמת. או? ככה זה נתפס. אז זה לא, כלומר, מה זה, האם אני פגומה, אם אני לא בסדר? כלומר, האם באמת הגוף של עצמו הוא רע? התשובה היא לא, עד רבה. על מנת לגלות את הקדושה של הגוף, יש צורך למול אותו. נאמר את זה ככה. תדע, יש הבדל בין הרמב״ם לבין המקובלים, בנושא הגוף. לפי הרמב״ם, הגוף מה הוא? הוא לא, הוא לא מעכב, הוא בסדר. איך אומרים? הוא ניטרלי. הוא לא טוב ולא רע. הוא לא קדוש. עבור הרמב״ם, הגוף זה חולין. ולכן צריך לטפל בגוף ולתת לו את מה שהוא צריך, כדי שהוא לא יפריע לנשמה. זה דת הרמב״ם. דת הרמב״ם והמקובלים היא שהגוף קדוש. ולכן חיי הגוף וחיי האישות יש בזה קדושה. ולמרבה הפלא, דווקא המקובלים נותנים הדרכות של סיגופים. הכיצד? התשובה היא, אדרבה, מאחר והגוף קדוש, האתגר של גילוי קדושתו דורש יותר מאמצים. לכן צריך לסגף אותו כדי שתופיע הקדושה שבו. נכון, ודאי. אחרי הסיגוף הוא יתגלה בקדושתו, ואז אין שום צורך בשום סיגוף. ההפך. ואז ההפך. או שנאמר שבאמת זה תוספת, כן? כי הרי אדם הראשון, ככה כתוב בגמרא, כן? בעצם במדרש. כן, מהול היה. הוא נולד מהול. יכול להיות, צריך לחשוב על זה. מה? יש אנשים שנולדים בלי עולם. כן, כן, נגע. כן. דרך עם ישראל. דרך עם ישראל. תלוי, יש מדרגות. יש רוח הקודש שבא מעצמה, ויש רוח הקודש שבא מתוך ההתחברות שלהם אל האומה. זה משהו יותר עמוק. שנעשה ברית מילה לגויים? זה לא בסדר. לא בסדר. טוב. לעשות להם ברית מילה. טוב, יש באמת דיון בפוסקים על זה. האם מותר למוהל למול גוי? כן, 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 כן. השאלה אם זה מותר או זה אסור. יש מקרים שזה מותר, יש מקרים שזה אסור. השאלה מצד מה זה נעשה. כן. כן. למשל מוסלמים. כן? המועלים שלנו מתאמנים על מוסלמים. כן? כן? כל מקום שמדובר על הבטחה של לידה, כתוב אל שדאי.
זה הכוונה של זה? למה?
כי זה מי שאמר לעולמו די, ואמר לאלהותו די. כלומר, זה המפגש בין העולם לאלהות. או נתיב בין האינסוף לטבע. טוב. ותנה בריתי ביני וביניך והרבה אותך ומאוד מאוד. עכשיו שימו לב לפסוק הזה, הוא אומר פה שני דברים בבת אחת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאברהם? ברית וריבוי, נכון? ותנה בריתי ביני וביניך זה דבר אחד, והרבה אותך ומאוד מאוד זה דבר שני. אנחנו נראה במהלך הפרק האם הדבר הזה קוים בסופו של דבר או לא קוים, או אם קוים, איך קוים. בסדר? אז תזכרו את זה. שהוא רוצה, אני אכתוב את זה אפילו על הלוח לצורך העניין. אומר לו ותנה בריתי ביני וביניך שתיים והרבה אותך במאוד מאוד. שתי הבטחות, ואנחנו נראה איך הדברים האלה באו לידי ביטוי בפועל. כן, בבקשה.
אמרת שמתי שיש הבטחה לסרח, יש אין שדי.
נכון.
אחרי הקיצה,
אחרי העקדה?
הוא עשה עקדת ישראל, בקברת כספק, כן. מלאך אדוני, והיא נשפט עם נאום אדוני הגיעה מזה.
כן, נכון.
אז הוא, אני רוצה לשאול, בכלל העקדה, בכלל שהוא עשה כאילו חיסרון, והוא הלך לעקדת ישראל, אז הוא שוחה למלאך אדוני.
יכול להיות, אבל זה קשור לעקדה. כשנגיע לעקדה, יש לנו פרק כספק, בעזרת השם יתברך.
יש שם גם אלוהים.
אז בשביל, סליחה, שים לב, יש פרק כ"ב ואנחנו בפרק י"ז, וכשם שאמרנו שפרק י"ז קודם לפרק י"ח, יש בזה לזה עוד סעיף, והוא שזה קודם לפרק כ"ב. כשנגיע לפרק כ"ב נדון בדברים שלך. יש ממש בדבריך, אבל צריך לדייק בזה יותר. טוב, עכשיו אני לא אפרש מה הכוונה בריתי ביני וביניך, ומה פירוש הרבה אותך במאוד מאוד. אני בינתיים משאיר את זה על הלוח. לקראת סוף הפרק אנחנו גם נבין למה כתבתי את זה על הלוח. טוב, פסוק ג', ויפול אברהם על פניו. למה הוא נופל על פניו? כי זה גדול מדי בשבילו, קשה לו לשאת את זה. זה גם הרמב"ם אומר את זה. מדוע הנביאים נופלים? כי הנבואה קשה עליהם. אז כלומר, השם אמר לו, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לעשות איתך ברית, ויפול אברהם על פניו.
לא התוכן, קשה מדי לחושים או משהו?
זה קשה לחושים של אברהם כשהוא ערל, לכן וידבר איתו אלוהים לאמור. כלומר, מאותה שעה, כשאברהם נופל, מדבר איתו אלוהים.
זה לא התוכן, שזה תוכן שכאילו מפתיח לדברים כאלה גדולים, ואז הוא מפחד שזה לא...
זה גם, אבל, או שזה דברים שקשה לו לשאת אותם. המדרש אומר שהנפילה הזאת של אברהם היא זו שגרמה שאבותינו לא מלאו במצרים. איזושהי חולשה באחיזת המילה באברהם. זה לא דבר שהוא כל כך מובן לו. בסדר? מה?
לא הבנתי מה בדיוק, מה כאילו, מה הבעיה, מה החולשה פה, מה...
כי זה דבר שהוא לא רגיל. כלומר, ברית המילה זאת היא ההחלטה לעשות הבדלה גופנית בין ישראל לעמים. זה מהותי.
איך אנחנו יודעים... רגע, הוא כבר עשה את הברית?
עוד לא. אבל זה מה שהוא שומע. ואתה נביר איתי בני וביניך.
אז במה הוא אשם פה לבנתי?
הוא לא אשם.
אז מה החולשה שגרמה על זה
שלא... זה חולשה, הוא לא אשם בזה שהוא חלש. אם אני אומר לך, תשמע, אני אאמן אותך, בסוף תוכל להרים משקל של 200 קילו. מה זה 200 קילו? אומר, כך. אתה עוד לא יודע. אתה נופל. נכון? זה בדיוק מה שקורה לאברהם. אברהם אומרים לו, אתה יודע, אתה תזכה עכשיו במדרגה מאוד גבוהה. אבל אברהם עוד לא במדרגה. אז עצם הידיעה הזאת זה מפיל אותו. בסדר? זה לא חטא. למה הוא אשם? הוא לא אשם בשביל דבר. בסדר גמור. כי זה הוא רגיל. כי בזה הוא רגיל. זה המדרגה שאותה הוא יכול לעשות. כן? וידבר איתו אלוהים לאמור. אני, הנה בריתי איתך. והיית עליה בהמון גויים. זה משהו מדהים. בריתי איתך והיית עליה בהמון גויים. לכאורה, ברית המילה, מה היא עושה? היא מפרידה בין ישראל לעמים. ודווקא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות אב המון גויים, אתה צריך להיפרד קודם. זאת אומרת, או במילים אחרות, ברגע שאתה תהיה אתה, אז תתחיל למלא תפקיד אוניברסלי. כל זמן שאינך אתה, כלומר, אתה עדיין ערל, אתה מתבולל בתרבות שבתוכה אתה מצוי.
כל הגויים.
אתה, כן, אם אתה בארם, אתה הופך להיות ארמי. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו שאתה תמול, ולא ייקרא עוד את שמך אברהם. אתה לא תהיה יותר ארמי. והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. מה פירוש המילה המון, אגב? מה זה המון? הרבה. כי אב הרבה גויים, גויים רבים נתתיך. הביטוי המון הוא ביטוי רגיל. המון זה מלשון המיה. כן? כלומר, התרגשות. אתה תהיה נושא הרגש, הריגוש של כלל האנושות. כן? דודי שלח ידו מן אחור ומעי המו עליו. בסדר? יהמונה רחמך. המון גוי. יש עוד משמעות למילה המון, זה קול. קול המון, כקול מים רבים, כקול שדי. בסדר? אז זה ההמון. היה בפילון האלכסנדרוני, הסביר את המילה אב המון במובן של אבי הטון. מי שנותן את הטון. יש הרבה הרבה מנגינות בעולם, צריך לתת טון. כן, בבקשה. אתה עם המשקפיים. כן.
מה זה הניגוד? הניגוד למה?
זאת אומרת, אתה הופך להיות הנושא שמעניין את כולם. המון גויים, כולם מתייחסים אליך. כן.
אם כתוב
הרבה
כאילו גויים, זה לא אומר כל הגויים.
אז זה אפשר להיות, אף כל גויים נתתיך. גם המון זה לא אומר כולם. אז לכן אני אומר שהמון זה לא במובן, לא כמו אצל הילדים שלנו שאומרים, היה שם המון, אלא, או מלנטה, אלא הכוונה, הריגוש, הכללי, ההמייה של הגויים.
אוקיי, אבל זה אומר שעם ישראל, יום אחד, כמיים, היה מחסים מהדעה,
כי תהיה בין
כל הגויים,
או חלק מהגויים. כל הגויים. כתוב, מלאה הארץ דעה, היית שם, לא? כן. אגב, יש אתם שאלה קטנה, מה פירוש הרש הזאת? והיה שמך אברהם, כי אב המון, אני הייתי קורא לו אב המ. מה זה הרש הזאת? רם, זה כן, זה אב רם, אני מבין. אבל עכשיו אתה קורא לו אברהם, כי אב המון, גויים דתיך. יש לך ספר מול העיניים? כן? ואתה עדיין שואל, מה?
זה שילוב של שניים.
שילוב, שילוב, משמע לשלב.
אני שואל ההי, לא על הרש.
אז אני שואל מה עושה הרש פה?
רהם, זה גם
מה? מה זה רהם? בערבית עתיקה, נכון, זה יכול להיות ראש הממשלה, אבל זה לא הנושא, כי זה רק עם גרשיים. רהם בערבית עתיקה פירושה המון. פשוט מאוד. אב רהם, כי אב המון. כי רהם זה המון. מה? במובן של הרבה, כן. אז יש גם פירוש כזה, כן? בסדר, זה באנציקלופדיה המקראית, אבל אל תגלו שאני לוקח משם מקור, כן.
אבל אתה נכון
לכתב בערבית, זה משל,
זה לא...
לא, אבל הערבית מגלה, נושאת בתוכה הרבה שורשים שמיים שעבדו מאיתנו. וזה למה שהתורה לא תיכתב בערבית, אם בא לה. כמו שהתורה מחליטה, הקדוש ברוך הוא מחליט למסור את דברה בעברית, הוא יכול למסור בעוד כמה שפות, מה הבעיה? לשון הקודש, אבל ממה מורכבת לשון הקודש? מורכבת מהרבה דברים. למשל, אם אני רוצה, הרבה פעמים שאתה רואה המפרשים, כשהם רוצים להסביר איזושהי מילה לא ברורה בתנ"ך, משווים לארמית, לפעמים ליוונית, לפעמים למצרית, כלומר, זה לא, אין בזה בעיה. זה מה להסביר לך, איך לשון הקודש מופיע, איך היא מתפתחת. אבל במיוחד הערבית, כן? שהערבית היא מאוד קרובה לעברית, ויש בה שורשים שבעברית נעלמו. כן? מאז השמית העתיקה. כן,
מה קשה? איך אנחנו יודעים במה הוא נפל? במה הוא נפל? אם הוא נפל,
חוסר עונה? אני רואה קודם כל שהוא נפל. אם משל תראה ברשי, מה כותב רשי? ויפול אברהם על פניו, אומר רשי, ממורה השכינה. שעד שלא מל, לא היה לו בו כוח, לא היה בו כוח לעמוד, ורוח הקודש ניצבת עליו.
אבל לפי התשובה של הקדוש ברוך הוא לכאורה, היה בו חוסר אמונה?
למה חוסר אמונה? למה אתם מחפשים להם חטאים? הם לא עשו שום דבר רע, האבות.
כי אחר כך הוא אומר, אני בריתי איתך, כי ביכול הוא צריך להאמת לו את זה, היית עליו המון גויים.
לא, עכשיו הוא מסביר לו את סעיף א'. בסדר? הרי אמרנו, יש פה, אחד, שתיים. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר לו כותרת, אין, אתנה בריתי ביני וביניך והרבה אותך מאוד מאוד, שקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא נעבור סעיף אחד. כן.
אברהם בגימטריה 248.
נכון.
רמח.
רמח.
יש
פה זה... רמח, בשלימות האיברים, שעכשיו כל האיברים שלו עכשיו הם מכוונים בשם שמיים. עכשיו, פסוק וב, הוא תיאור של סעיף 2, נכון? והפריתי אותך במאוד מאוד ונתתיך לגויים ואחים ממך יצאו. עכשיו, אני רוצה להבין משהו. מה הטעם של ברית המילה? ברית על מה? על מה? על ארץ ישראל. כן? זה הטעם של ברית המילה? על מה? כן? על מה הברית? מה ההתחייבויות? כלומר, אני עושה איתך ברית, אני מתחייב משהו. כן, מה ההתחייבות? בוא, לא, תנו לדבר קודם כל. הברנה את עצמך.
בכל שאלה, אני צריך שאני רוצה לענות, 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 ל
יכולת שבית הייתה להקים, הייתה יכולה להיות על ידי הקמת מזבח כלשהו, כמעט לא מזבח כבודית, אבל דיברנו, אפשר להגיד,
אז אני שואל, קודם כל, עוד לפני שנסביר על ידי מה הברית, אני רוצה לדבר על מה הברית.
ברור על מה.
על מה?
על הילדים.
על הילדים אתה אומר?
זה דבר ראשון, זה המקור.
כי זה המקור של ההולדה, אתה אומר. כן, ככה אתה אומר?
ברור.
כן? יכול להיות, כן?
לכאורה הברית זה קישור, זה לא דווקא כמו שאנחנו
עושים בברית אחרות, שעושים רק עם גוי. יש איזשהו קישור. ומה הקישור מחייב? אני עושה ברית עם איזה אומה אחרת. הברית הזאת, היא מחייבת עשוי משהו.
יש
נאמנות,
שאני נאמן לך.
לאיזה עניין? לכל דבר?
המצוות
לכל דבר? אבל צריך לבטל את השותפות במשהו.
המצוות,
אתה אומר. מה?
לא,
הברית היא התקשרות, אבל ההתקשרות היא לא לכל דבר, היא לדבר מסוים. אז כן, היה שם הברית מאוד ברורה. אם תשקור לי ולניני ולנכדי. כחסד אשר עשיתי עמך, תעשי עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. זאת אומרת, יש שם סעיפים מאוד ברורים. על מה הברית? אתה אומר על המצוות. על המצוות שהוא מצווה אותו. ככה אתה אומר. על ארץ ישראל אתה אומר. בלכת לך מארצך, זה בפרק י' ב'. פה אנחנו בפרק י' ז'. יש לנו כלל, פרק י' ב' הוא הרבה לפני פרק י' ז'. כן, אז מה? מי אמר לך שעל זה הוא קורא תוברית? יכול להיות שהוא קורא תוברית על זה שהוא יציל אותו מצרות. מה? למה על פרק י"ב? אולי על דברים אחרים? אז אני אגיד לכם סוד. כשאנחנו רוצים לדעת מהי דעת התורה על איזשהו נושא, מה עלינו לעשות? לקרוא בתורה, נכון? אז אנחנו נראה, במקום כל השערות שלנו, נראה מה התורה אומרת. על מה הברית? בסדר? פסוק ז' והקימותי את בריתי בני ובניך ובן זרעך אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם לאלוהים. אז על מה הברית?
זרע בארץ ישראל.
על ארץ ישראל, פשוט מאוד. ברית מילה זה אקט לאומי של קניית הבעלות על הארץ, לא על המצוות. הקדוש ברוך הוא מה זה? כן, על מה? מה אומר רש"י על להיות לך לאלוהים? מה אומר רש"י? אתם יודעים מה אומר רש"י? אני אגיד לכם מה אומר רש"י. כן? אני אגיד לכם מה אומר רש"י. למה שאני אסתיר את זה מכם? בפסוק ח' לאחוזת עולם, ושם, כלומר שם, בארץ ישראל, אהיה להם לאלוהים, אבל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה. כלומר, זה כי הוא בא להסביר לך באיזה עניין אני אהיה להם לאלוהים. איך? איך אני אהיה להם לאלוהים? כשאני אתן להם את ארץ ישראל. כלומר, עצם העובדה שאתם נוחלים את הארץ, זה עושה אותי לאלוהים. לא משהו אחר. לא המצוות, לא הנאמנות, לא המלחמה ביצר הרע, לא כל מיני דברים כאלה. ברור? אלא, אתם תירשו את הארץ, ואז אני אלחם לאלוהים. זה מה שכתוב, לא? הנה. ונתתי לך ולזרעך אחריך, אני קורא עוד פעם בבקשה את פסוק ח', ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים.
כן, אבל זה כתוב שכל אדם מחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה.
אלוה.
בסדר, אבל זה דומה כמי שאין לו.
זה מה שאומר רש"י פה.
זה אומר, הוא לא כתוב שאין לו אלוה. דומה כמי שאין לו אלוה.
זה יותר גרוע.
יש אלוהים מחוץ לארץ.
אני אגיד לך, מה הפירוש דומה? דומה כמי שאין לו אלוה, הכוונה אף על פי שנראה שיש לו. אף על פי שהוא דתי. והדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, אף על פי שלמראה עיניים נראה שאין לו, כי הוא חילוני. את זה אומר רבי פנחס הלוי הורוביץ, בעל ספר הפלאה. זאת אומרת, שפה הדברים פה חמורים מאוד. אתה יכול להיות מלא במצוות כרימון, ולדור בחוץ לארץ, ואז אתה חושב שיש לך אלוה, אתה דומה כמי שאין לו אלוה. כן, זה גמר בכתובות. כן, ורש"י מביא את זה. כל מקום אגב בתורה שכתוב אהיה לכם אלוהים, רש"י מביא את הגמרא בכתובות. לא? זאת אומרת, השייכות אל האלוהות היא דרך הארץ. או יותר נכון, דרך ירושת הארץ, דהיינו יצירת מדינה. אם יש לכם מדינה, ישות פוליטית עצמאית, בארץ ישראל, אז אני לכם אלוהים. ואם לא, אז לא.
אני רוצה לקשר בין ארץ ישראל לבין ברית המילה, מה זה שזה...
למה? יפה מאוד. אז פה יש שני דברים. א', זה אומר שזה דרך האיבר של ההולדה. כי יש באמת ילדים בשביל הרשת את הארץ הזאת. זה דבר אחד. זה מהותי, למה כזה שהוא עושה את הברית דווקא באיבר שמוליד. דבר נוסף, יש פה הקרבה מסוימת. נכון? כלומר, אתה רוצה לרשת את הארץ, אתה צריך להיות מסוגל להקריב משהו. מה? אתה יודע מה זה מלחמה?
מה הקשר במלחמה לברית?
אתה יודע מה זה? אתה מקריב משהו משלמות האיבר הזה, ונשפך דם. כן? זה מוכנות, אם כן, לוותר על משהו. כן. בבקשה, דבר.
למה הרב אמר שירושת הארץ מדינה?
כי מה זה לרשת הארץ? מה זה נתתי לך?
לא.
ונתתי לך. כן? זאת אומרת, תסתכל, הרמב"ן ספר המצוות לרמב״ם. יש ספר מצוות הרמב״ם, זה הרשימה של כל המצוות. בסוף החלק הנקרא מצוות עשה, יש רשימה של מצוות שהרמב״ם הוסיף, מצוות ששכח אותם הרב ממצוות עשה. מצוות ששכח אותם הרמב״ם. אז בין יותר במצוות עשה ד' הוא כותב, אבל בואו נראה מה הוא כותב בדיוק. שנצטבנו לרשת הארץ, אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב. עכשיו תגיד, מה זאת אומרת? זה לעבוד את האדמה, נכון? להתיישב בה. אבל פה הרמב"ן מסביר לך בדיוק. ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. זאת אומרת שיש פה שני דברים. לא, שלא תהיה בידם. מה זה בידם?
לשממה.
או לשממה, כלומר. זה, לשממה, שהיא לא תהיה לשממה, זה החלק של העבודה, זה מה שאתה אמרת.
זה אורות.
אז לכאורה היה מספיק לכתוב, לא, אז היה מספיק לכתוב, ולא נעזבה, לשממה. לפי דבריך, שמספיק רק ההתיישבות, היה מספיק להיות כתוב, ולא נעזבה, לשממה. מה זה ביד זולתנו מן האומות? בבעלותם. ברור? כתוב, ויקח את כל ארצו מידו. מה זה מידו? מבעלותו. מה? עם הימה? עם הימה? רושם? זה נקרא כותב. כותב, נכון? אם היה כותב, מה? זה אותו דבר. אבל אם היה כותב, למשל, לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות סתם, אז זה מה שהיה מספיק לכבוש את הארץ ולא צריך להתיישב בה. אם היה כתוב שלא לעזוב אותה לשממה, מספיק זה היה מה משתמע, שמספיק ליישב אותה, גם אם אנחנו לא שולטים בה. אבל כן כתוב שניהם, לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה, משמע שאנחנו צריכים לקיים פה שני סעיפים. נכון? כמו שהתורה חוזרת על עצמה כל הזמן, וירישתם אותה, וישבתם בה. אם כן, יש ירושה, יש ישיבה. כן.
אם כך, למה יש גלות, נשים, יש לא ירשם כל הארץ?
שאלה בפני עצמה, למה יש גלות? קצת דיברנו על זה בפרק תדוו. כן, מה אתה אומר? צריך שהרמב״ם שכח את זה באמת. ודאי שהוא כותב את זה, זה שאלה. ודאי שהוא כותב את זה. כן, אתה רוצה שאני אראה לך איפה הוא כותב את זה? לא, הרמב״ם לא כתב את מסכת כתובות, באמת. לא, אני מתכוון למה שהרמב״ם כותב, שחור על גבי צהוב. באותיות קידוש לבנה, בהלכות מלאכים. שם הוא מסביר מה זה מלחמת מצווה ומה זה מלחמת הרשות. נכון? אז הוא מסביר מה זה מלחמת מצווה. איזו היא מלחמת מצווה? זו מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. ואחר כך נלחם במלחמת הרשות. מה זה מלחמת הרשות? עכשיו שימו לב טוב טוב להגדרה של מלחמת הרשות לפי הרמב״ם. והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל. כלומר, מלחמת הרשות זה מה שמעבר לגבול. אבל בתוך הגבול עצמו, אם זה לא רשות, אז מה זה כן? יפה, אז הוא כתב את זה. הלכות מלאכים, פרק חמישי, הלכה א'. בסדר?
הרב, לגבי הדם של המילה...
אז מה, אתה חושב שהוא לא כתב את זה?
שנהיה מוכנים לוותר על הילדים שלנו במלחמה, זה הכוונה?
לא לוותר חס ושלום. לא, אסור, אסור. אסור שיהרגו חיילים שלהם. צריך להשתדל כמה שיותר שלו. כמה שיותר שלו. כן. רק אומר הרמב"ן, התורה, המלכת חילוך אומר זה. התורה לא תסמוך מצוותיה על נס, ולכן פיקוח נפש דחוי כשיש מצוות מלחמה. זאת אומרת, כשאתה יוצא למלחמה, אתה יודע שאתה עשוי להיפגע. זה לא חייב להיות. אבל אתה עשוי. אז זה מה שאני אומר, אתה עשוי להיפגע. כן. כדי להרשות את הארץ, אתה צריך ילדים. בלי ילדים לא תירש את הארץ. לכן זה נעשה באיבר שמוליד. אז הברית בינך לבין הקדוש ברוך הוא על הארץ מצוינת באיבר שמוליד.
אז זה רק מציין את הברית.
זה מציין את הברית, ודאי. הברית היא לא תלויה בזה שנימול. כן, הרי ערלי ישראל נקראים מולים. יהודי ערל, הוא נקרא נימול. כן? לעניין נדרים למשל. כן, בבקשה. אלוהים מה הכוונה לאדון. אדון. כן. אז אם כן פה, צריך לזכור, ברית המילה, כל פעם שתתנו דרשה בסעודת ברית מילה, לזכור, הטעם האמיתי של ברית המילה הוא הכתוב כאן, והוא ירושת הארץ. זה מסביר מדוע כאשר בני ישראל עברו את הירדן בימי יהושע, לפני כיבוש יריחו, מה עשה יהושע? הדבר הראשון שהוא עשה. מעל את כל העם. הוא מעל את כל העם בדיוק לפני כיבוש יריחו. במצרים? התבוללו. לא, במצרים, לפני שהם יצאו, מעלו. הם מעלו. לפני, הרי כתוב לגבי קורבן פסח, כל ערל לא יאכל בו. אז הם עשו ברית מילה. כן, ואז דם מילה ודם הפסח התערבו זה בזה. ועל זה נאמר, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. כמה זמן עבר ביניהם? כמה זמן עבר ביניהם? אתה לא נער ש... 40 שנה, יפה. טוב, פסוק ת'.
רגע,
מה? המסורת עברה.
כן, למה הם לא מעלו?
כן, למה הם לא מעלו? כי הם היו בדרך. בדרך אסור למול. כי זה מסוכן. מסוכן למול בדרך. כן. בריאותית.
איך?
ככה. טוב. עכשיו, מה?
זה מסוכן למול בדרך.
הוא היה צריך למול. ולהמתין שלושה ימים ואז לצאת.
אבל אם זה מסוכן, אז הוא לא יצטרך למול.
אז זה מה שאני מסביר לך. הוא יצטרך למול, ולחכות שלושה ימים, ורק אז לצאת לדרך. נכון? אני אמרתי את זה. טוב, עד כאן להיום.